נשתדל להתקדם. אנחנו עמוד 29 למטה. דבר שלכן דורש מכן. אדם שרוי במצב כזה, שורה חמישית מלמטה. אדם ששרוי במצב כזה, דיכאוני, ירגיש בדרך כלל, בדרך כלל, שהוא אינו מסוגל לקיים מצוות, והסברנו מדוע. מכיוון שהמצוות דורשות מאיתנו להיות מנש, אדם שיש לו דימוי עצמי רוחני נמוך, לא יוכל לקיים דבר מלך שלטון, אלא מאוד קשה, המצוות זה דבר מלך. אדם צריך להחזיק מעצמו, אדם צריך להרגיש ראוי, שווה, מכובד, כן? כדי שיוכל באמת לגשת למלאכות כאלו של תרי"ג מצוות, גם לא תעשה וגם עשה. אז בדרך כלל אינו מסוגל לקיים מצוות. מי אני ומה חיי שיקיים מצווה? אני לא ראוי לקיים מצווה, אני ראוי רק לשכב ולישון. אינו מסוגל לקיים מצוות. או שהוא פשוט יאבד את הרצון לקיים מצוות. כאשר אדם שרוי בעצבות הוא חושב. עכשיו יש קצת איזושהי הצצה לתוך עולם המחשבות של העצבות. עננת העצבות, כן, היא כוללת בתוכה או היא מולידה כמה סוגי מחשבות. הנה אחת מהן. כאשר אדם שרוי בעצבות הוא חושב, אוי, זה כל כך קשה. זה כל כך קשה. זה לא כל כך קשה מצד עצמו. מצד עצמו זה לא דבר קשה. מצוותיך שעשועי, תורתך שעשועי, כן? ססה אני על אמרתך כמוצא שלל רב. המצוות הן לא קשות, אלא שהאדם, כן, הוא זה שקשה לו. למה קשה לו? בהיעדר הכנה נפשית מתאימה למצוות. והעצבות זה היעדר הכנה נפשית. כן? עצבות זה היעדר הכנה נפשית. ראינו מדוע. עצבות היא פוגעת ברצון, שזה כוח התנועה של האדם, הרצון. הרצון. ממילא זה קשה. משל לאדם שיש לו ומבקשים ממנו אלפי דינרים, קל לו לתת אלפי דינרים. מה זה בעיה בשביל לתת אלפי דינרים? אבל אם אדם שאין לו מבקשים ממנו פרוטה אחת, זה קשה לו. כי אין לו כסף. אז אפילו פרוטה אחת זה קשה. כאשר אדם שרוי בעצבות, הוא כולו בתוך קושי. תנועת החיים שלו, כן, היא מרוסקת. ולכן כל ציפייה, או כל דרישה שדורשים ממנו, נתפסת בעיניו כדבר קשה. משל למה הדבר דומה? לא עלינו אדם שעבר תאונת דרכים, עכשיו הוא צריך להתחיל להניע את אצבעות היד. זה קשה לו להזיז את אצבעות היד. אנשים עושים ככה, וזה, אין שום בעיה, אנשים בריאים, זה שום בעיה, מזיזים, עושים. אבל האדם הזה שוכב למיטה, אחרי תאונה, הוא לא מסוגל להזיז את האצבע. לאט לאט, אחרי חודש, חודשיים, מזהים איזו תנועה וכולם יוצאים מהכלים מרוב שמחה, הוא הזיז את הזרת. ועוד חודשיים, ועוד שלושה, והוא כבר מזיז עוד איזה אצבע. ולאט לאט, כוחות החיים חוזרים אליו, מתחילים לזרום. אדם שהוא, יש לו עצבות, הוא נתון בקושי מן הסוג הזה. כל תלוי כמובן במדרגת העצבות, כפי שאמרנו, כל אחד מאיתנו מרגיש לאות, כבדות ועייפות ביחס למצוות מסוימות. כל זה מורה על איזשהו ניהול לא נכון של הרצון. כל זה מלמד משהו על מעמד הרצון שלנו, כן? אבל מדרגות יש בזה. כאשר אדם שרוי בעצבות הוא חושב, אוי, זה כל כך קשה, לא כדאי אפילו לנסות. מה זאת אומרת לא כדאי אפילו לנסות? מה זה לא כדאי אפילו לנסות? אנחנו אומרים, אין חכם כבעל ניסיון. זאת אומרת, דבר מעניין, כשאדם הוא בריא ברצון שלו, הרצון לא מבטיח לנו שאנחנו נצליח מיד. אדם בעל רצון הוא אדם שמוכן להתנסות. מה שנקרא, שבע יפול צדיק וקם. זה חלק מבריאות הרצון. בריאות הרצון היא בעצם קובעת, היא בעצם דוחפת את האדם להתנסות, למרות שבטבעה של ההתנסות יש הרבה מפלות. אבל זה כוחו של הרצון. למרות שהרצון הוא בא עם מקום מאוד מאוד פנימי, והמקום הפנימי הזה זה מקום ששם בעל הרצון, בעל הרצון מצייר לו את הצלחתו כביכול, מבלי להיכשל. אבל כאשר הרצון הזה רוצה להתגלות איפה? בעולם הזה אין מנוס. אין אדם עומד על דברי תורה, אלא אם כן נכשל בהם. גם יש לו רצון אדיר ללמוד תורה, מהלך ההתגלות של הרצון בעולם הזה הוא בהכרח דרך נפילות. אבל כשיש עצבות, אדם אומר שתי דברים. א', אוי, זה כל כך קשה. ב', לא כדאי אפילו לנסות. כל התהליך הדרגתי לנסות, לא כדאי, כי אני ודאי לא אשרוד אחרי המפלה הראשונה. שלא כטבעו של הרצון החזק והתקיף, שהמפלה הראשונה היא בבחינת כאשר יענו אותו, כן ירבה וכן יפרוץ. אצל העצוב, המפלה הראשונה היא סוף פסוק. סוף פסוק. הוא לא רואה בזה כוח מעורר, קושי מדרבן. לא. הוא רואה בזה הכרעה שאי אפשר יותר. לכן לא כדאי לנסות. כי טבעה של המציאות שהיא מזמנת קשיים, ואני ודאי אתקל בקושי הראשון ואפול, ואחריו אין סיכוי שזה יתורגם לתוספת כוח, כאשר יענו כנפרון. אז לא כדאי לנסות. לא רוצה להתחכך עם החוקיות של העולם הזה. לא רוצה להתחכך. אם מישהו יבטיח לי שהדברים יעשו בקלות, אולי אני מוכן. אולי אני מוכן. אני בלי לנקוף אצבע. כן. אני שוכב על מיטתי, והקדוש ברוך הוא נלחם. זה אני מוכן. אני מוכן. אבל כל עוד זה קשור אליי ומוטל עליי, אני לא רוצה להיכנס בקשרי המלחמה בשום פנים ואופן. וגם אצל אנשים כמונו, שאנחנו לא נמצאים במצבים דיכונים, כן, כל כך, יש מצבים שאנחנו מתקשים אפילו לנסות. חוששים מהכישלון ההכרחי במהלך המימוש. חוששים מזה. צריך לשים לב באיזה נקודות מתגלה המודל העצבותי, צריך לראות באיזה ניסיונות זה מתגלה, צריך לכוון לשם את תשומת הלב שלנו, לשקם, לחזק את הרצון שם, לפעמים חיזוק הרצון הוא תלוי כל מיני דברים, לפעמים זה תלוי בחיזוק ההכרה, זה לפעמים תלוי באיזשהו עניין חווייתי, צריך לראות, כן, ממה נגרמה חולשת הרצון. אבל זה הכלל. צצות אם כן, שתי סוגי מחשבות. אחת, אוי זה כל כך קשה, וממילא לא כדאי, אפילו לנסות. ג', אני הרי לא בסדר. אין? הוא פסול לעבודה. זאת אומרת, העצבות היא פוסלת לעבודה. פסול לעבודה. כמו שטומאת כהן אוסרת עליו לעסוק בעבודה כל עוד הוא טמא, הרי שפה הכהן הגדול הזה, שזה כל אחד מאיתנו יכול להיות, בשעת העצבות הוא פוסל עצמו לעבודה. אבל אני אגיד פה משהו נוסף, שהוא החמור מכל. הוא לא אומר את זה כאן, כן? היא לא אומרת את זה כאן, והוא לא, היא לא שמה את זה בפיו של העצוב שלנו. אבל אמיתו של דבר, מה שמקופל באמירות האלו, אני אוכיח את זה גם, מה שמקופל באמירות האלו, אוי זה כל כך קשה, לא כדאי אפילו לנסות, אני הרי לא בסדר, מה מקופל בעומק האמירות האלו? אמירה שלא נאמרה כאן, ספק אם העצוב מודע לה. ספק אם הוא מודע לה. אנחנו רואים שפה הוא מתעסק בעיקר עם אמירות יותר הכרתיות. זה כל כך קשה, לא כדאי לנסות, אני לא בסדר. אבל מה עומד ביסוד האמירות האלו? שהוא בעצם מניע אותם, את שלושת האמירות האלו. מה עומד ביסוד? מה? איזה אמירה? מה אתה אומר?
חוסר רצון לחיות?
מעבר, אבל כל זה יושב על משהו. על מה זה בעצם יושב? על מה? זאת אומרת, אם אני קצת אסביר את דבריך, אני מקווה שאני מכוון למה שאתה התכוונת, ביסוד, על כי אין אלוקיי בקרבי, מצאוני הצרות הרעות והרבות האלו. כלומר, חוסר אמונה. במצב הזה, אדם מאמין באמת שאלוקים הוא כבר לא איתו. הוא נטש אותו. זה הדבר הכי קשה. צריך לדעת, זה לא משנה אם אתה חילוני או דתי. בדרך כלל, לא תמיד אנחנו יודעים לדבר ולומר את זה, אבל המצב הזה של אוי זה כל כך קשה, לא כדאי לנסות, אני לא בסדר, הוא תמיד קשור עם תחושה ששרה מעליך רוח השם. וממילא זה כל כך קשה, והרי אני לא בסדר, כי אין אלוקיי בקרבי. כן? ואמר ביום ההוא, על כי אין אלוקיי בקרבי, על כן מצאוני הצרות הרבה וכו'. זאת אומרת, זה היסוד. לא, אז חשוב גם להבין את הנקודה הזו, כי צריך לטפל בשורש, ולא רק בענפים. זה קשה, נו, אז מה? אבל למה זה קשה? יש פה איזו הנחת יסוד לא מודעת, שבעצם אין אלוקים. זה גוף מת. זאת אומרת, אור השם לא שורה עליי. ראינו, צלם אלוקים שבי, פרח ואיננו. הוא פשוט פרח ואיננו. הערך המוסף שלי, פרח ואיננו. ומי אני כרגע? מבלי צלם אלוקים. דום מן האדמה, רוק הפה. זה הכל. מי אני? סוכן. סוכן. זאת אומרת, כשמאיזשהו סיבה, אנחנו מניחים לעצמנו לחשוב, או לעלות על הדעת, שהקדוש ברוך הוא כבר לא חפץ בנו, הוא עזב אותנו להנחות. עזב אותנו להנחות. הוא לא פוקד את העולם הפנימי שלנו, צלם אלוקים. לא משגיח. מפה, המדרון הוא מאוד חלקלק, ואפשר בקלות להגיע למצבים שמתואר כאן. אם כן, העצבות היא, היא נושאת בקרבה את זרע הפורענות של אובדן האמונה, כמו שאמרת יפה, המציאות השם בקרבנו. וזה מה שנותן את הדרייב ואת הדלק להידרדרות שמתוארת כאן. צריך מאוד מאוד להיזהר מזה. לא משנה באיזה מצב אנחנו נמצאים, גם כי הציע השאול היא נקע. גם כי הציע השאול, האמונה בקדוש ברוך הוא, כן, היא חייבת תמיד ללוות את האדם. זה לא משנה מה קורה כלפי. אמר לי מישהו אתמול, כן, ממש ככה מיואש ממישהו אחר, לא משנה, כן, מיואש כבר, כן, הוא יודע, הוא כבר אולי התחתן, וכבר לא זה, וכבר זה, אז הוא מדבר עם אותו אדם, ואומר לו, נו, מה קורה עם השידוך? אז הוא אומר לו, אותו בן אדם, לא, הקדוש ברוך הוא לא עוזר לי, ולא שום דבר. אז ההוא, המעודד, נכנס לדיכאון בעצמו. הוא התחיל להאמין שהקדוש ברוך הוא לא עוזר לחברו, הוא באמת לא עוזר. קיץ עבר, חורף בא, ועדיין לא נושענו. כמה אפשר להתפלל לקדוש ברוך הוא? כמה אפשר לחכות? די, די, הבן אדם בן 40 ולא התחתן עד. למרות כל הניסיונות, אולי באמת הקדוש ברוך הוא לא עוזר. אז אותו מעודד ששמע את חברו מדבר בצורה כזו, הוא הושפע מהדיבורים של החבר. ואז פשוט ראיתי אותו עם פנים נפולות, אמרתי לו, תגיד, מה קורה לך? מדוע פניך זועפות? אז הוא סיפר לי את הסיפור הזה. אז איך זה קשור למצב רוח שלך? אני שואל אותו. אז אומר לו, השפיע לי, התחלתי להאמין שהקדוש ברוך הוא לא עוזר. פשוט הייתה לו נפילת מתח אדירה. אבל הקדוש ברוך הוא לא עוזר לחבר שלך. מה הבעיה איתך? לא, הוא לא עוזר לחבר, אז זה גם התפשט למערכות ההכרה שלי. כן? הקדוש ברוך הוא לא עוזר. לרגע אחד, הוא הסכים, הוא קיבל, כן? הוא התמיע בתוכו את ההנחה שהקדוש ברוך הוא לא עוזר, כבר איזה כיבוי אורות כללי מסתררת אפלה על הנפש, והבן אדם עם הפנים למטה. בוא נע, אתה בעיצומה של שבת. ברוך השם, אתה בעיצומה של שבת. מה אתה פתאום ככה עם הפנים? זה מה שקרה לו. לרגע אחד הוא היה מוכן להסכים. כמו ערס של נחש. זה נכנס לו בפנים, תפס אותו, קדוש ברוך הוא לא עוזר. זה מאוד קשה. אם הקדוש ברוך הוא לא עוזר, אף שם ירחם. אם אין אלוקים בתוכנו, מסביבנו, סובב כל אלמין, מקיף כל אלמין. רגע אחד האדם יפסיק להאמין בדבר הזה, גם אם האמונה שלו היא לא מודעת. אין קיום, כך אומר רבי נחמן. שאם אדם לא יאמין רגע אחד, הוא מת על המקום. מוות פיזי. מוות פיזי. כן? מתי מוות נפשי, אבל אפילו לא יכול לחיות חיי גוף. כל אדם שחי, אנחנו מסתכלים על עיניו ורואים אותם חיוניות, אנחנו רואים אותו נע, הוא מאמין. אבל החידוש הגדול שכתוב כאן, שמצב של עצבות יכולה לפגוע במרכזי האמונה ולהקטין את החיוניות של החיות הפיזית של אדם. חיוניות הפיזית. הכל לפי ירידת רמת האמונה. ככל שרמת האמונה יורדת יותר, אז ככה אנחנו יכולים לראות ממש על גופו של האדם איזשהו חיוורון, איזשהו אנמיה, איזשהו שאיבה כלפי מטה. זה לא טוב. צריך להיזהר מזה מאוד. אבל ראינו מאיפה הכל מתחיל. שאדם מתעסק יותר מדי, אתם זוכרים? כל זה קשור לכל העניין של ההתבוננות העצמית. שצריך להיזהר, לא להתבונן יותר מדי במוקדי החטא שלנו. לא יותר מדי להתעסק עם מה לא בסדר, לא להקות יותר מדי ללב, כדי שלא תקבל דום לב בסוף. צריך להיזהר, לא להקות יותר מדי חזק. כן? בסוף תקבל דום לב, אפשר להקות קלות. אפשר להקות קלות. כן? לא עורר את הלב, אבל לא יותר מדי. פאק! כן? אז כל זה מתחיל בהתבוננות יתר, בחפרנות וחטטנות, והתרשמות מוגזמת, רגשית בעיקר, מהמציאות החטאית שלנו. הנה, נכשלתי פה ונכשלתי שם, נכשלתי פה ונכשלתי שם. קיצור, משמונה עד שבע בערב, יש לי 3,000 חטאים. החטאים חטאים, כל אחד זה חתיכת סלומון רציני, כל אחד זה שוקל איזה 150 קילו. אתה מיוחד אנשים רגישים ורוחנים, כמו שאמרנו. כן, כל חטא כזה שמתייצב מול עיניהם, יש לו פרצוף כזה, כזה, הוא מאיים עליו, לא נעים לראות את החטא הזה, הוא נסלט, נפחד ונעצב, וצריך להיזהר. אז זה דיברנו בעריכות. רק רציתי להזכיר לאן הכל קשור כאן. כן, מה עם המקורות של המצב המתואר כאן של העצבות? אוי, זה כל כך קשה. לא כדאי אפילו לנסות. אני הרי לא בסדר. והוספנו, אלוקים לא איתי. אלוקים לא הייתי. אין לי שום סיכוי וכדומה. כל מה שהיא אומר לך, בעל בית עשה חוץ. חוץ מצא. כל מה, כן. חסידים דרשו, כן. הרב קרליבך מביא זה ב-11. כן. כל מה שהיא אומר לך, בעל הבית עשה חוץ מצא. אמרו החסידים, מי זה בעל הבית? הקדוש ברוך הוא. שגם אם הקדוש ברוך הוא עושה הכל כדי להוציא אותי מביתו, ועושה הכל כדי שאני אחשוב שהוא לא נמצא, ריבונו של עולם, גם אם מקטלני לא אייחל, תעשה מה שאתה רוצה, אני מאמין בך. כל מה שיאמר לך על בית לבית עשה חוץ מצרים. כל הניסיונות. ובכל זאת לא שכחנוך, ומדרכך לא נתינו. בוחננו נא בזאת, אם שכחנו, איך אומר דוד המלך בתהילים, תבחון אותנו, כל מה שעבר לעם ישראל, ועבר הרבה, הצרות שלנו לא התחילו בפיפה, או בפיפה, אני יודע איך זה נקרא, הם לא התחילו שם. אין, עם ישראל חי. ובכל זאת לא שכחנו, ולא שיקרנו בשמך. ולא, כן, זה פלא פלאים, עם ישראל, כל מה שעבר עלינו, אנחנו עדיין מחזיקים בו, עליך הורגנו כל היום. אז כמו שזה קורה ברמה הכללית הלאומית, עם הנצח, לא מפחד בדרך ארוכה, גם ברמת היחיד צריך להיות בנו משהו עיקש מאוד, שלא מניח, ולא לרגע, ולא יהיה, לא משנה באיזה מצב, את האמונה בשם יתברך, כי ההשלכות של חולשת האמונה, כפי שאנחנו רואים פה, הן השלכות מסוכנות. מסוכנות. יש שאלות? כן, קשה מאוד.
אומרים שאחד הדברים שקשים את זה בן אדם, שהוא לא מצליח להוציא את הכוח שלו לפועל. מתקשר לשיעור שעבר, אפילו גם לזוגיות. יש לך איזו ביולוגיה מסוימת, ואשתך חוצצת בין זה לבין הביולוגיה לבין ה... וכל דבר. זה באמת יסוד העצמות, השאלה איך הם מתמודדים עם זה. ורב פעם שעבר אמר סבלנות, אני
נראה לי. כן. פעם שעברה דיברנו על ה... דיברנו על הסבלנות. אבל... דיברנו על סבלנות כמידה כללית, אבל אם אנחנו רוצים לפרט את הסבלנות, אם אנחנו רוצים לפרט את זה, וזו יכולה להיות, תשובה מדויקת יותר לשאלתך, הפער בין הרצונות שלנו ובין המציאות, הוא יכול להשתלם רק מתוך ברור מדויק של דרכי, דיברתי גם על זה בשיעור הקודם ממש, של דרכי, בירור מדויק, של דרכי ההתגלות שלו. דיברנו מקודם על אדם, מקום וזמן. במילים אחרות, אנחנו צריכים להיות ברמה מוסרית גבוהה, כדי לדעת איך דברים מתגלים. דוד המלך, הייתה ראויה לו בת שבע? מששת ימי בראשית. כך אומרים חז"ל. הייתה ראויה בת שבע לדוד מששת ימי בראשית, אלא שהחלה פגע. כלומר, במהלך המימוש של התחברות הנשמות האלו, דוד לא חיכה לזמן המתאים. הוא כפה את הרצון שלו על המציאות, ויצא מה שיצא. אני חושב שהדרך הנכונה ביותר זה להכיר את הדרכים של התגלות הרצונות שלנו, הדרכים המוסריות, האמוניות. צריך ללמוד הרבה מוסר. אנחנו רואים איך אנשים רוצים לממש את הרצונות שלהם. זה רוצה להיות בוס, זה רוצה לעבוד פה, זה רוצה ולהם פרוטקציות, גניבת דעת, מכניסים כספים לכיס. זה לא סבלנות, זה קוצר רוח, זה משיח בטרם זמנו, זה לא קל. זה לא קל לגלות את נקודת הרצון שלנו בתוך המציאות הכל כך מורכבת. זה מאוד מאוד קשה. כמו שבכלל יש תמיהה. יש תמיהה על כך. איך בכלל הקדוש ברוך הוא יכול לשכון בתוך בית אבן או במשכן? כך שאל משה רבינו. השמיים ושמי השמיים לא יכלכלוך. אף כי הבית... לא, זה שלמה אמר. אף כי הבית הזה. כן? איך? משה רבנו גם הקשה את הקושייה הזאת. אמר לו הקדוש ברוך הוא, לא כפי שאתה חושב משה, אלא תעשה לי 20 קרשים בדרום, 20 קרשים בצפון, ואני בא ומשרה שכינתי ביניהם. היחס הזה בין האינסוף לבין הכלים שקולטים אותו, זה כל שאלת חיי האדם. זה כל השאלה. בכל דבר ודבר, במשך היום. זה דבר מדהים. בואו נבחון את עצמנו על פי אמת המידה של השראת שכינה בבית אבן. יש לי רצון. איך אני מממש אותו בתוך המציאות שבתוכה אני חי? מקודם זו הייתה אישה שמעמידה אותי בפני אתגר מוסרי מופלא. זו הייתה אישה בשיעור הקודם שמאלצת אותי בעצם לחפש את הדרך המיטבית כדי שיוכל לגלות את הרצון הכשר והנפלא הזה. כל דבר ודבר זה כך. כל המציאות של האדם זה בעצם מפגשים בלתי פוסקים של פערים בין רצוי ומצוי. אידך זיל גמור, זה לא פשוט. כל מקרה לגופו, כן? כל מקרה לגופו. אני מציע שבאמת נתייחס למקרים ספציפיים, מקרים ספציפיים, ששם מתגלה הפער המכאיב הזה, הייתי אומר, שמסית אותנו לא פעם, במיוחד אצל בעלי הרצון החזק. במיוחד אצל בעלי הרצון החזק, הרצון מסית אותנו לא פעם, לדלג על הערים ולקפץ על הגבעות ולשבש את הסדרים ולהופיע את הדבר שלא כדין ולא כסדר. בעלי הרצון חזק. אלה שרצונם לא חזק, ממילא הם לא ססים ורצים לרצון קונם. אז שם הבעיה היא אחרת, שם צריך לעודד את הרצון. אבל אנשים בעלי רצון חזק, או גם אנשים בעלי רצון ממוצע, אלה שבדברים מסוימים יש להם רצון חזק, שם אנחנו צריכים לבדוק היטב היטב את אופני התגלות הרצון. הדוגמה המופלאה שמביאים לנו חז"ל, זה להבדל שבין תמר לבין אשת פוטיפר. כן? אומרים חז"ל שהרי שניהם לשם שמיים התכוונו. תמר רצתה זרע קדוש מיהודה, שיעמדו ממנה מלאכים. מה זה זכות לא רגילה? להתחתן עם יהודה או לזכות לזרע מיהודה? ואשת פוטיפר מה היא רצתה? היא רצתה זרע קדוש מיוסף. היא רצתה שיהיה לה צאצאים. כן? כיוצא בו. שניהם לשם שמיים נתכוונו. אבל הנה כל ההבדל. שבשעה שתמר נקלעה לסוגיה ודילמה מוסרית נורא. לבוא ולומר שהיא בעצם בהיריון, כאשר רואים שהיא בהיריון, ומבינים שזה לא מתוך חופה וקידושין, והיא הייתה ביתו של שם שהיה כהן, ועל בת כהן כי תחל לזנות, באש תשרפו אותה, היא חייבת שריפה. וכאשר הולכת לבית המוקד, היא בעצם לא אומרת שהיא הרע מיהודה. אם הייתה אומרת שהיא הרע מיהודה, בסדר גמור. בסדר גמור. היא לא אומרת. למה? כי לדלול להלבין את פניו ברבים. מוטב ישליך אדם עצמו לכבשן האש, ולא ילבין פני חברו ברבים. אז הנה, בדילמה המוסרית היא מכריעה באופן אמיץ מאוד. לטובת המוסר והצדק. אבל יש את פוטיפר כאשר היא מתקשה עם יוסף, ויוסף מסרב לה, היא לא מהססת להפליל אותו ולהגיד עליו לשון הרע, ואחרי זה הוא יושב שנתיים. אז שניהם לשם של מים התכוונו, אבל תראו במהלך הופעת הרצון. הרצון של אש פוטיפר פוגש מידות מקולקלות, והרצון הטהור והמופלא הזה מתעקר, מתלכלך, כשהוא עובר דרך הפרוזדור של המידות. הרצון הקדוש הזה נכנס במידת צרות העין, הקנאות, ומתלכלך. והנה מה שיוצא, שנתיים בכלא. אצל תמר יש טהרה של רצון וטהרת המידות. ואז יהודה אומר את זה מעצמו. כן? מה היא סך הכל אומרת? מה היא אומרת? לאיש אשר אילו לו, ממנו אני הרע. אף אחד לא יודע מי האיש הזה בכלל. אף אחד לא יודע. של מי הפתילים והחותמת, לא יודעים. יהודה רואה את זה, הוא נמצא באותו מעמד. הוא רואה את הסימנים. לאיש אשר אלה לא ממנו, תחפשו. זה האיש שמנו אני הרע. תחפשו. יהודה נמצא שם, וזה החותמת שלו והפתילים שלו. ואז הוא אומר, ממני ירע. צדקה ממני. ממני ירע. זהו. אז מן השמיים סידרו את הדבר, אבל היא לא חטאה לצו המוסרי. אז אותו דבר, אנחנו ניצבים בפני דילמות כאלו, על בסיס יומי, הייתי אומר, לא דילמות חמורות כל כך, אבל התנגשויות של רצונות טובים עם המציאות. רצונך, כוונתך רצויח, מעשיך לא רצויים. זה המוטו שעליו מבוסס כל ספר הכוזרי. כוונתך רצויח, מעשיך לא רצויים. הגרעין הפנימי של הרצון, שהוא ודאי נכון, אלא שכל העבודה היא בירור הדרכים. ובירור הדרכים זה ספר הכוזרי. ספר הכוזרי זה בירור הדרכים, מה שנקרא דבר האלוה בארץ, בלשונו של מלך כוזר. אני מחפש את דבר האלוה בארץ. יש לי רצון אז לעבוד אותו, אבל האם הוא גילה את האופן לעבוד אותו? זו בעצם השאלה. האם הוא גילה את הדרכים המוסריות לבטא את הרצון הזה, או שנגזר עלינו כל ימינו לעבוד עבודה זרה, נתאבת ומגעילה, כן? איפה דבר האלוה? למה הוא השאיר אותנו בלי הדרכה המפורטת? אומר לו החבר, בוא ונלמד את דבר האלוה בארץ. Okay? אני מאמין באלוהי אברהם, יצחק ויעקב, שהוציאנו מצרים ונתן לנו את התורה. בוא ותראה את ההתגלות של הקדוש ברוך הוא על דרכי חייה של האומה הישראלית, של יחידיה, אברהם, יצחק ויעקב, של האומה, יציאת מצרים, מתן תורה, כניסה לארץ, בנה להם את בית הבחירה. בוא ותראה את הליווי הבלתי פוסק של הרצון האלוקי. במהלך חיינו. יש הדרכה. יש אפשרות לתווך בין הרצון הפנימי לבין המציאות. יש אפשרות. זה קשור לסוגיה הזו. קשור לסוגיה הזו. בזה נסיים. אוי, זה כל כך קשה, לא כדאי אפילו לנסות. אני הרי לא בסדר, אין לי שום סיכוי, וכדומה. טוב, נעצור כאן.